מדינה טובה.
צריכה איזה מייל משהו?
לא.
באמת, את אומרת?
מייל טבעי.
טוב, אז השיעור הזה גם נשמת סבא זכרונו לברכה, הרב יהודה ליאון בן הרב דוד אשכנזי, שמחר זה יום האזכרה שלו. ובאמת ספר בראשית זה ירושת אבותיי, אפשר להגיד, כי סבא שלי היה מלמד את ספר בראשית שנים, אולי 20 שנה או משהו, לא יודע בדיוק כמה, היה מלמד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את ספר בראשית, הרבה פעמים אנשים שלא הכירו בכלל. אז סבא היה מלמד הרבה פעמים את ספר בראשית, אנשים שלא הכירו כלום, ודרך זה להכיר להם בכלל מה זה תורה. הוא היה מלמד את התורה בעזרת מדרשי חז"ל, בעזרת זוהר, אבל... והיה לו דרך לתרגם את התורה למה שהיו צריכים באותו דור. אני בהתחלה הייתי מלמד את התורה שלו, עם התרגום שלו כבר. עם הזמן, גם לעצמי וגם לאחרים, ראיתי שזה לא מתאים, וחזרתי לנסות לשאוב ישירות מהמעיין של ספר בראשית והמדרשים כמו שהם, ולתרגם מחדש, לנסות ללכת ברוח הדברים שלו. דהיינו שהתורה אמורה לספק לנו מענה לשאלות שלנו. עכשיו, מה שאפשר לקבל, בינתיים נעשה נגיד שני שיעורים היום ושבוע הבא, ואחרי זה נרצה להמשיך, אז נדבר איך נעשה את זה עכשיו, זה ככה הלאה בבעלה. אז מה שאפשר לקבל מהספר הזה, הוא תלוי מאוד באיזה עמדה אנחנו ניגשים לקרוא. זאת אומרת, פעם חבר שלי אמר שיום הולדת של ילד, מה הוא מקבל מהיום הולדת, זה כגודל ההכנה שלו. כמה הוא מתרגש לפני זה, כשזה מגיע, הוא חודש לפני זה הכין, וחשב, מה יגידו, מה זה, מה הוא יעשה. אז גם הספר הזה, יש אור, אור גנוז, בתוך התורה. זאת אומרת, כתוב שהיה אור הגנוז, ואז גנז אותו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. אחד המקומות שהוא גנז אותם, אם לא המקום, זה בתוך התורה.
מה זה אור גנוז?
גנוז, לא הידן, לא הידן, קונסילד אולי. קונסילד, לא סילד, לא חתום. כן? אז זאת אומרת שההבנה הראשונה זה שאנחנו קוראים אותיות, ספר עם סיפור, אבל יש אור גנוז בפנים. וכדי לגלות אור גנוז בפנים צריך לחפש. כידוע. אבל עוד לפני שאתה מחפש, אתה צריך בכלל לעורר את המודעות שלך לזה שיש אורגנוז בפנים. כי כשאתה לא חושב שיש סוד, אתה גם לא תגלה את הסוד. אז אתה צריך לשבת, ולפני לימוד התורה, צריך להכין לב ולהכין את הנפש, ולהתפלל ולהתכוונן למה בכלל אתה מזכיר לעצמך בפני, מה אתה עומד ומה אתה יכול לקבל מזה. כן? ורובנו פשוט ניגשים לספר, מסתערים עליו עם השכל. ואז אני מקבלים משהו, אבל מקבלים את העטיפה החיצונית. יש בפנים, רק בשביל לעורר את הלב, זה שכתוב בחז"ל שהסתכל באורייתא וברא אלמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה. אז זאת אומרת, לפי זה יוצא, שמה שאנחנו מסתכלים פה, זה הדבר שבאמצעותו בראו את העולם.
עכשיו... קדם לבריאה.
כן, כן. עכשיו, איך זה מסתדר שהסיפורים זה אחרי הבריאה? זה דיון אחר. מה שקדם לבריאה זה התורה בממד יותר נעלם שלה. ומה שאנחנו רואים למול עינינו בדרך כלל זה הלבוש הכי חיצוני של התורה. ועכשיו שאנחנו שומעים את הרעיון הזה, אז כשכל אדם ניגש לתורה, הוא יכול לראות עד כמה הוא מסכים לזה שזה ככה. זאת אני מתיישב עכשיו, ואני אפילו בודק ברמה הכי פשוטה. באמצעות זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני קונה את זה בפשטות, בלב, כאילו אני, כי אם כן, אז זה אמור, התוצאה של זה אמורה להיות איזו יראת כבוד וציפייה גדולה של מול מה אני עומד. ואם זה לא עושה לי את זה, אז אולי צריך עוד קצת הכנה, שההכנה הזאת היא בכלל מאפשרת שאני אקבל את מה שאני יכול לקבל מתוך הלימוד. אהלן. בסדר? זאת אומרת, אני לא סתם מעריך בזה, כי בעצם המון ממה שאתה יכול לקבל מהלימוד תלוי בעמדה הפנימית שאיתה אתה נכנס לתוך הלימוד. מה אתה מבקש שיהיה פה? מה התפילה שלך מהלימוד? מה אתה היית רוצה בכלל לקבל מפה? כי אם הקדוש ברוך הוא ברא עם זה את העולם, יש פה את כל מה שאתה רוצה לקבל בכל תחום. אז תבקש, תשאל. מה הייתי רוצה שהוא ייתן לי פה? ולמה בדרך כלל אנשים לא מוצאים את זה? כי הם או לא רוצים את זה, או לא מאמינים שיקבלו את זה שם, או לא מחפשים את זה בכלל. זאת אומרת, אתה צריך לחפש את הדבר הזה בשביל שהוא ימצא לך.
זה מאוד גנוז, זה לא מובן מאליו. הרעיון הוא גנוז, זה שחוצה תוכנית ואפשר למצוא הכל.
כן, אז זה נכון, זה גנוז, אבל לא צריך להוסיף את המאוד גנוז הזה, כי האמת היא שזה לא עד כדי כך גנוז. זאת אומרת, זה מאוד גנוז כי אנחנו מאוד לא מחפשים את זה. אבל ברגע שאתה שם את עצמך בעמדה שאתה מחפש את זה, אז זה לא כזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה
שאתה... אתה לבד או אתה צריך את כל המדרשים וכל הסיבורים וכל זה?
אתה יכול למצוא את זה, אתה יכול למצוא את זה לבד, בעזרת הדרכה נכונה, שזה הדרכה של מורים ושל חז"ל, איך למצוא את זה בפנים. אבל בסופו של דבר, השאיפה והאפשרות שאתה תיצור מגע ישיר עם התורה ותמצא שם. אבל אי אפשר בלי, מה זה אי אפשר? אפשר, אבל כמעט אי אפשר, בלי תיווך. אבל גם התיווך הזה לא צריך להוסיף עליו את המאוד מאוד, שלא אלף שנה. זה לא אלף שנה לקבל איזה צורת התייחסות איך אני מוצא שם את מה שאני רוצה למצוא. זה לא אלף שנה.
מה המשמעות של המילה תורה? זה תורה, זה סיפורים מסוימים, זה מצוות, זה דורות, שמות,
יפה,
או תורה זה משהו מתחת כל הסיפורים, או
שאלה טובה.
לפני.
כן, 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 שאלה טובה. זה הרבה דברים. ואז קודם כל הייתי אומר שהתשובה הכי טובה לשאלה הזאת זה שבאמת אנחנו נבוא חדשים, אנחנו נקרא, והתורה תספר לי מה היא. לא אני אבוא עם רעיונות מה זאת התורה, ועכשיו, אם זה לא מסתדר לי, אני אשנה את הפסוקים. איך, כאילו, אני כבר יודע מה זה התורה, ועכשיו הפסוקים, זאת אומרת, זה לא מסתדר לי, אז אני... בוא, תכיר אותה. כל הכרות חדשה, כי הציפייה שלנו, הבקשה שלנו, זה בשנה חדשה שאנחנו לומדים את ספר בראשית, אז חיינו עומדים להשתנות מהמפגש החדש עם התורה. עוד פעם, אני מדגיש את זה, כי זה ה... העמדה הזאת של זה הולך לשנות לי את החיים, שהיא זאת שפותחת את האור הגנוז. זה העיקר. העמדה הזאת, זה, כן, זה חדש. אני פתוח לגמרי, אני שוכח את כל מה שידעתי, ואני מקשיב מה היא אומרת לי.
פירוש שאנחנו עומדים כל יום לפני הר סיני ומחכים על התורה.
בדיוק. אבל לא כמדרש, לא כרעיון, כחוויה ממשית. כי... אנחנו עומדים כל יום לפני הר סיני, כן? או...
לא, אני כוונתי...
עכשיו, כן?
יש רקע שאין תורה, ואני מתחיל ללמוד, יש תורה.
בדיוק. כן, כן. זה לגמרי זה. אז זה קודם כל.
זה מדבר יותר על חוויה אישית, כאילו, של כל אחד, או שהוא מחפש, או...
גם, וגם ברמה הכללית. אבל קודם כל, יש פה אני שיושב פה, וזה צריך להתחיל לפגוש אותי, איפה שאני עומד. זה צריך לרדת עד לנקודה הזאת. טוב, אז הפטנט לזה זה, נגיד אנחנו נקרא את הפסוקים הראשונים של הספר ממש, והדבר הוא שצריך לקרוא את הפסוקים לאט ולהקשיב. ולהקשיב מה פתאום, מה אני רואה שם שלא ראיתי קודם, מה מתחדש לי, מה, איזה שאלה עולה לי, איזה הפתעה, כל דבר. שלא לומר רגש, כן? זה גם. אבל קודם כל, לקרוא את זה לאט ולהקשיב ולשים בצד, כי מי שיראה, כל פעם שהוא בא לקרוא את פרשת שבוע, יש חלק בתוכו שאומר לו, אני כבר יודע מה כתוב פה. אני כבר, כאילו, אתה, נו, עושה, הנה, יוסף יעשה זה, ואז הוא עובד, ואז, כן.
יש פה שאומר, אני לא רוצה לדעת מה כתוב.
זה, כן, זה צורה אחרת של אותו עניין. זאת אומרת, אתה כבר חסום מראש. אתה לא יודע. החלק הזה הוא חוסם את הדיבורים של התורה, שאתה כבר אומר לה, אני כבר יודע מה אתה הולכת להגיד לי. אז בואו פשוט נפתח את הפסוקים הראשונים של הספר. נקרא לאט, פשוט פסוקים א', ב', ג', עד היום הראשון. רגע. פשוט כל אחד יקרא את זה לעצמו. לקח לה זמן, אבל היא הבינה שזה מערבב לי את המוח.
אני שמתי לי מהתחלה, מה לעשות? מבקשים ממני סוודרים, אני לא הבין. בואי, כן. לקח לי זמן. יאללה.
אפילו זה, מה רוצים, מה השאלה המנחה, מה זה, מה אני אמור לעשות פה, כן? אז באמת, מי שלא מיומן זה יכול לקחת גם 10 דקות רבע שעה, לנקות את כל הברדק שיש לי במוח ובמערכת, כדי שאני אוכל להיפגש, לשמוע.
קשה לנתק את מה שאתה כבר יודע, כאילו לא ללכת עם האוטומט.
יש לך אוטומט פה בכלל בפסוקים הראשונים? כי הפסוקים הראשונים הם די סתומים.
לא, סתומים במובן אולי שאני לא מבינה הרבה דברים, אבל כאילו אני כאילו מכירה אותם.
כן.
ושם אני נתקעת, כאילו בסדר, אני יודעת, הוא ברא את זה אחרי זה, ואמר בוקר, אמר ערב, יום אחד.
כן, אז מה שצריך לעשות כדי להתחדש עם התורה זה, הנה החלק הזה שבתוכי שאומר לי, נו, אני כבר יודעת, 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 יופי, ראיתי אותו, תזוז רגע, בוא בכל זאת נקרא. נקרא לאט. ובא עוד קול כזה, ואני מתזוז, אני קוראת עוד פעם, רגע. בראשית, הרא, אלוהים. זה כמו להקשיב לילד שלי כשהוא בא לספר לי איזה סיפור, וכבר הגננת או המורה כבר אמרה לי מה הוא עשה ומה היה זה, אני כאילו כבר יודעת, אבל אני רוצה לשמוע אותו שנייה. אז אני כבר יודעת. רגע. כן, זה לא כזה מסובך. פשוט צריך עוד להתעקש, זאת אומרת צריך עקשנות, בסדר? לא רק תרגול, צריך עקשנות, צריך להגיד, בסדר, הנה בא החלק הזה בתוכי שהוא ישן כבר, והוא כבר מכיר הכל וזה, אני בכל זאת רוצה להיכנס, זה לדפוק על הדלת בכל זאת, זה העניין, בסדר? אז בכל אופן, מי שקצת זה, מה יתעורר לכם? אולי הייתי מוסיף עוד משהו שיכול לעזור, להעלות בדמיוני את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי עכשיו דרך הפסוקים. איתי עכשיו. זה לא טקסט מת. כן. מה אתה אומר?
אני חושב שאתה אומר את זה, אני ממש מגישה את זה. כאילו עכשיו התור ברור, בחושר על פני התאום ורוח, זהו, זה משהו שמאוד...
מה? מה הוא
מגש בתקופה? זה אומר במילים מה שאני מרגישה על החוויה הלאומית, ויש תקווה, יש רוח אלוהים מרחפת על פני המים, כאילו לא יודעת מה זה מרחפת, האם זה
כן.
לא ביחד, okay. אלא מרחף. יש לזה רווח כלשהו.
מה עוד אתם שומעים?
אני שומעת שכאילו הוא ברא את הכאוס. וכאילו פעם חשבתי שכאילו היה בלגן, ואז הוא התחיל לעשות סדר. אבל הפעם הרגשתי כאילו הוא ברא את הבלגן. לא...
כן.
זה כאילו זה אחר, זה משהו שאף פעם לא, לא חשבתי עליו.
גם אני הולכת לכיוון שזה קצת דומה, אבל ב... אני קראתי עד דלת.
לא משנה.
זה בסדר?
כן.
שמה זה מאוד מעניין לי ש...
כן, עד דלת.
אלוהים הוא רואה שהאור טוב.
כן.
אבל הוא לא מחליט שלא צריכים את החושך. הוא רק מבדיל...
נכון, מאוד.
למה? אז אם הוא כבר רואה שזה טוב, אז... למה רק לעשות הבדל ביניהם?
כן.
הוא עושה סדר. קודם זה היה מעורבב. רגע אור, רגע חושך. ככה אני מתופסת.
רגע, לא עונים.
לא? לא טוב?
לא. למה? למה? לא שלא טוב, זה נפלא מאוד. אבל צריך עוד לפתוח את הכלים. לפתוח את הכלים זה כמו... מוישה אישה מספרת לבעלה איזה זה, היא לא רוצה שהוא יפתור לה את זה. נכון? זה, כן, רגע, בוא, שנייה, יש פה שאלה. וגם הנקודה היא שזאת השאלה שלי. יכול להיות שאלה שני זה בכלל לא שאלה. ואז לא רלוונטי שאני אתן לו את התשובה שלי. זה שלושת רבעי מהתורה שעומדת להתחדש לנו השנה בתורה, זה מהעמידה הזאת. ושיצופו לנו השאלות וההפתעות, זה משם הולך לרדת כל התורה של השנה. זה, כאילו, אם זוכים ואם מתמידים בזה, ממש, בלי הגזמה, אפשר לזכות להתחדשות ממש בתורה ואיזה נתיב שאני השנה אגלה בתוך התורה לאט לאט מעצמי, חוץ ממה שאני, נגיד, מביא, אני מביא איזשהו פן, אבל יש עוד התורה שמתגלה אליי תוך כדי הלימוד. זה ה... כן, כן, אני אקח.
פתאום אני מסתכלת על זה ואומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו כתוב בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואז כאילו בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהומות, והקדוש ברוך הוא ברא את הארץ שהייתה תוהו ובוהו, כאילו הוא ברא את הארץ ואז הוא ראה שזה תוהו ובוהו, וזה עוד יותר כאילו מתחזה בשביל שכותב כאן ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור וירא אלוקים את האור כי טוב. כאילו יש מין כזו הפתעה.
כן, כן.
זה לא שכאילו ברצף של...
בדיוק, בדיוק.
ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור טוב.
כן, כן.
וירא אלוקים מה הוא ראה, פתאום הוא גילה של האור הוא טוב.
בדיוק, בדיוק. יופי, אז יופי. אז אתם רואים, בואו לא נעשה את כולם ככה, אבל אתם רואים שזה מאוד פשוט. אמיתי, זה מאוד פשוט. זה פשוט קורה בשנייה שאתה מתפנה לעשות את זה. כן, לא, אבל זה מאוד, זה באמת הדבר הכי פשוט, ואנשים פה קראו את התורה כמה פעמים, ובכל זאת מתחדש משהו. איך זה יכול להיות? רק אתה מתיישב לעשות את זה. זה הכל. זה הכל, ותתמיד עם זה. כשאתה בא השבוע וזה, יש קריאה בתורה עכשיו, אז יש לך עכשיו את ה, לא יודע מה, כמה מהר אצלכם זה, חצי שעה. שעה, לא יודע, הנה עכשיו יש לי את הפניות הזאת, אני יושב, אני מקשיב. בשבת זה אור מיוחד, זה עוד יותר פתוח, בסדר? אז מה שאתם אומרים הוא שייך לנושא שהבאתי לכם, זה כשאתה מקשיב טוב, יש משהו שעשוי להפתיע אותך, שאלוהים בורא את העולם, והדבר הראשון זה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה קצת מוזר. היית יכול לצפות, זה, למה זה הפתיע אותנו? כי אלוהים בורא את העולם, אז הייתי צריך לצפות ככה משהו, והכל היה יפה, the end. ואז בא האדם והרס את הכל, נכון? ככה אנחנו מדמיינים. אבל זה בכלל לא ככה. התוהו ובוהו הרבה לפני שבאת. עוד פעם, התוהו ובוהו פה היה הרבה לפני שבאת. כן. ואחר כך באמת הוא מתחיל כביכול לתקן את זה. ויאמר אלוהים אור, ואת אומרת המקום הזה של ה... כן? אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אבל, התורה מספרת איך הוא מתגלה בקשר עם העולם, ובקשר עם העולם הוא מתגלה בתנועה. ולכן שייך שמה ויער כאילו הפתעה או כאילו לא ידעתי. בסדר? התנועה הזאת, זה חייבים לראות את זה מהשנייה הראשונה בתורה, שאתה בא עם הרעיון שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אבל אם אתה קורא את התורה זה בכלל לא נראה ככה. זה נראה שהוא בתנועה, והוא אומר, רגע, וינחם כי עשה את האדם בארץ. כן? זה נכון. כל התורה כולה זה שם. זה בתנועה, והוא מסתכל, והוא אומר, וככה, וזה. ומה זה? זה פשוט איך האין סוף מתקשר איתנו, והוא מתקשר איתנו בתנועה. עם העולם הוא מתקשר בתנועה, הוא לא מתגלה, בום, אין סוף. אלא דווקא ביחס איתנו, בצורה חלקית, בצורה של תהליך, בצורה של תנועה, וכאילו אפילו המעשים שלו, הוא מגיב אליהם, כל שכן כשאדם ייכנס לתמונה. כן. מה? בדיוק. אז עכשיו עוד פעם, זה לשון לכאורה קצת גסה, אבל יש בזה משהו. אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, שהתורה באה לספר לי איך אני צריך להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. איך אני צריך להיות אלוקי. ולכן, הקדוש ברוך הוא מתלבש בצורה כזאת ששייכת אליי. שאני צריך ללמוד את זה תוך כדי... ואיך אני אמור לעשות, ובעצם כל מעשה בראשית זה מספר לי איך בוראים עולם, ועכשיו לך תעשה את זה גם. תעשה את זה כמוני, אז אני אלמד אותך כמה דברים. אחד, מה יקרה דבר ראשון שתתחיל? טוב ובואו. עכשיו, זה לא רק בלגן, זה יותר מרחיק לכת מבלגן. בסדר? זה יותר מרחיק לכת מבלגן. וגם מה שרות אמרה עם משהו נכון, אבל הוא לא זורק את החושך לפח. למרות שהוא מבקש אור, אבל לחושך יש לו שם איזה תפקיד. אז בואו נקרא מדרש שקשור לזה. המדרש, יש הרבה מה לומר מה זה מדרש, מאיפה המדרש יודע. בתמצית, המדרש זה המפתח שלנו לחוכמת הנבואה. זאת אומרת, בדיוק הפער הזה שאנחנו באים לקרוא ספר, ולא יודעים איך לגשת אליו בכלל, ובאמת זה ספר נבואי שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את בריאת שמיים וארץ וזה, ובאיזשהו שלב נפסקה הנבואה, נהיינו מנותקים מזה, אז החזל מתווכים לנו את זה על ידי המדרשים, איך לתפוס את פנימיות התורה. הבעיה שגם המדרש בעצמו נהיה סתום, אז כל פעם אנחנו צריכים עוד ועוד קביים, אבל בסופו של דבר זה ה... המדרש נהיה סתום כי זה כל מיני סיפורים ומשלים שאני לא יודע מה הם רוצים, והרבה פעמים זה נראה יותר מוזר מהתורה, ואני לא מבין למה הוסיפו את זה בכלל.
הפשט לפעמים יותר ברור מהמשלים שלהם.
כן, לא, הפשט סתום, והמדרש עוד יותר סתום. כן. אז טוב, בראשית, אבל יש, יודעים, בסדר? יש כלים ויודעים איך ללמוד את זה, אז זה מתחיל לפתוח את התורה, מתחילים להבין איך לשמוע נכון את המסר של הקדוש ברוך הוא בתורה דרך... המדרש. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רבי אבאו ורבי יהודה בר סימון. רבי אבאו אמר, משל למלך שקנה לו שני עבדים. שניהם באוני אחת ובתימי אחת. זאת אומרת, בשטר אחד ובסכום אחד. על אחד גזר שיהיה ניזון מתמיון, ועל אחד גזר שיהיה יגע ואוכל. ישב לו אותו, תוהה ובוהה, אמר, שנינו באוני אחת ובתימי אחת, זה ניזון מתמיון, ואני אם איני יגיע, איני אוכל. לפני שאתם שומעים את הנמשל, בסדר? מלך קנה שני עבדים, שניהם הוא קנה אותם בשטר אחד ובאותו סכום. משום מה, על אחד הוא גוזר, אתה תשב אצלי, תאכל אוכל חינם במזווה של הארמון, והשני, אתה תעבוד, ואם תעבוד, תאכל, ואם לא תעבוד, לא תאכל. וזה שגזרו עליו לעבוד בשביל לאכול, אז הוא תוהה ובוהה. אפשר להבין את זה בכל מיני צורות, אבל זה בטח גם שאלה, גם תסכול, גם כעס, גם כל מיני. למה שנינו נקננו, היינו לכאורה שווים, ועכשיו אני קיבלתי גורל לכאורה פחות מוצלח. מי זה השני עבדים? שמיים וארץ. ואז רגע, איפה כתוב שאחד גזר עליו שיגיע ואוכל והשני זה? זה שהארץ הייתה תוהו ובוהו, אבל השמיים לא. אבל מה שהמדרש אומר לנו שאתה צריך לשמוע בתוך התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה את הנקודה שעכשיו אם הארץ תרצה לאכול, דהיינו כנראה אור וכל מה שמשתמע, היא תצטרך לעבוד. אבל הארץ היא לא בטוחה שהיא מרוצה מהרעיון הזה. כן? כך ישבה הארץ תוהה ובוהה, אמרה, העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת. העליונים ניזונים מזיו השכינה, והתחתונים אם אינם יגעים אינם אוכלים? סימן שאלה.
מה זה
אפליה הזאת? בדיוק. רבי יהודה ברבי סימון אמר משל קצת אחר אבל קרוב, למלך שקנה לו שתי שפחות, שתיהן באוני אחת ובתימי אחת, על אחת גזר שלא תזוז מפלטין, לא תזוז מארמון, ועל אחת גזר גירוש. ישבה לה אותה השפחה תוהה ובוהה, אמרה שנינו באוני אחת ובתימי אחת, זו אינה יוצאה וזזה מפלטין, ועליי גוזר תירודין. כן? שתי שפחות, אותו כסף, אותו סכום, לכאורה אין שום הבדל ביניהן, ואחת נשארת יושבת בארמון, והשנייה מגרשים אותה מהארמון. אז זה עוד יותר מיגיע ואוכל. יגיע ואוכל, עוד יש לנו איזה תיאוריה על זה, שזה טוב, שצריך יגיע בשביל לאכול. אבל גירוש?
אפילו לא יכול לאכול.
מה?
אפילו לא יכול, אין תקווה לאכול.
כן, גירוש, פשוט גירוש. אני חושב שהנושא זה לא אוכל. לכן, הגברים עסוקים במה הם יאכלו. בסדר? זה שני עבדים. אני חצי בדיחה, אבל זה לא לגמרי בדיחה, שהגבר עסוק במה הוא יאכל. האישה שואלת למה התרחקתי. בסדר?
למה גורשתי?
כן, למה גורשתי, אבל המרחק מעסיק אותה. היא לא דואגת עכשיו לארוחה. בסדר?
לא,
התכוונתי
שאין קרבות. אין אפשרות קרבות.
כן, כן. אבל כך ישבה לארץ תוהה ובוהה. אמרה, עכשיו הנמשל, הוא עושה את זה עוד יותר קיצוני. ישבה לארץ תוהה ובוהה. אמרה, העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת. העליונים חיים והתחתונים מתים. המדרש הזה רוצה לנער אותנו קצת. הרבה אנשים קוראים את התוהו ובוהו כזה מין משהו סטרילי. היה קצת בלגן, נכון? איך יציירו בגן? ערבוביה של צבעים. נכון? ערבוביה של צבעים. אבל הוא אומר, זה לא ערבוביה של צבעים, התחתונים מתים. זאת אומרת, לצורך העניין פה, הוא בורא משהו
ריק.
ריק, את אומרת, עדין. אני עוד פעם, זה לא טוב להגיד את המילים האלה, כי זה, אבל מצד שני, צריך לא לברוח מזה. מתים. המדרש יודע שלא יהיה לנו נעים להגיד את זה, אז הוא אומר את זה, כדי שזה יהיה ברור. הבנתם מה אמרתי?
הבנו, כן. זה קשה לקבל.
נכון. זה מה שהארץ אומרת. אנחנו, קשה לנו לקבל את זה, אנחנו לא רוצים להיות במצב של הארץ, אז אנחנו אומרים, לא, זה כזה, היה קצת אי סדר. זה לא אי סדר, זה גלות. גירוש, במילה אחרת, זה גלות. הארץ יצאה לגלות, ולכן היא בחושך מוחלט. אין אור. וככה מתחיל הסיפור. למה הוא התחיל ככה? למה?
כי מפה אפשר רק לעלות.
כן?
יש בסיס לעבודה.
אוקיי. מה במדרש?
יותר קשה לספר על ארמון שהתפרק. יותר קל להגיד על מישהו עני שבסוף נהיה עשיר והוא מלך. כאילו, כמו תפיסה של היגיון.
לא הבנתי.
כשמספרים לך סיפור על מישהו שהוא היה עני והוא גדל והוא עבד והוא היה עשיר ויש לו ארמון,
אבל לא, זהו, 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 זהו. אבל הבנתי מה את אומרת, אז יש משהו יפה בהדרגה, אבל המדרש פה אומר, רגע, בהתחלה הם נקנו ביחד. הם לא נקנו מראש, וגם יש שניים. זה מסבך את הסיפור. אם היה אני אחד, אז הסיפור נחמד. אבל יש אני, שגדל באותו בית עם אחד אחר, הוא היה עשיר, והוא היה לא. אז אתם רואים, יש משהו, המדרש הזה קודם כל מדגיש שזה לא פייר. זה לא סימטרי. לא סימטרי, וגם שבהתחלה היה משהו הכל נשמע שווה, ופתאום. זה העניין.
ואז חלוקת התפקידים.
כן. אז עכשיו, אתה רוצה להגיד, טוב, זה יש לו את התפקיד הזה, זה יש לו את התפקיד הזה, נכון? אבל הארץ אומרת, רגע, חלוקת תפקידים אין בעיה, אז בוא נחליף. אם אתה כל כך אוהב חלוקת תפקידים, אז בוא נחליף. זה יפה, נכון? כל אחד בתפקיד שלו. היא מתרגזת. בסדר? וזה מדרש חז"ל. למה אתם מספרים לי את זה? הפסוק הראשון היה כזה רומנטי לפני זה. למה אני צריך את כל הבלגן הזה?
כשראיתי את המילים, נסיתי לקרוא את מחדש. זה קצת קשה, כי וחיים שומע את המילים הרבה פעמים. ואני התרחקתי מהדף, ופתאום שתי דברים אני ראיתי. אחד, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך התורה לא מדברת על השמיים. ופתאום אני ראיתי בדפוס פה, זה המשפט, ויאמר אלוקים יאור ויאור, זה באמצע, כמו נקודה בתוך הגלגל, וזה מגלגל על האור והאור. בשבילי זה כמו הדלת, השער, מהעולם של הקדוש ברוך הוא, מאין סוף לסוף. זה העולם של אין סוף.
יפה, יפה מאוד. אז קודם כל אתם רואים שדוד קרא את הפסוקים ובעצם עלתה לו השאלה הזאת. פתאום הוא ראה, רגע, אבל לא מדברים על השמיים פתאום, וזה בדיוק מה שהמדרש מתייחס. בסדר? נכנס לשאלה שלך. אז במדרש, אם נשים לב למה זה קרה, המדרש מה אומר? תראו בפנים. למה זה קרה כל הסיפור?
אבל השאלה, למי יש החלק הכי טובה? היותר טובה.
אז הארץ ברור מה היא חושבת על זה.
הארץ חושבת, נכון. חושב אולי השמיים.
נכון.
והשמיים גם חושב הוא.
כן, או, ואתה רוצה כן. להגיד אולי זה לא נכון.
אולי זה לא נכון, אולי זה רק רעיון.
כן.
או אני מאחל שלא נכון.
שאלה שלך.
אני שואל, המדרש מספר לנו למה זה קרה. אז מה הוא אומר? הוא אומר בפשטות, למה קרה הסיפור? למה אחד גירוש? למה אחד יגיע ואוכל?
איפה
אומר?
הוא
אומר. זהו. ככה. גזירה. מה זה לא? למה לא? כאילו, מאיזה סיבה זה לא קרה?
כי זו גזירה. זה לא שאלה, זה לא דיון.
זה אחד, אבל אני שואל, מה היינו יכולים לחשוב? מה? אחד זה לא טעות, כן. יפה, ומה זה עוד לא?
מבחירה.
נכון. לא, מה זה עוד לא? כן, זה קשור. ומה זה עוד לא?
זה לא משהו, קוראים לזה שרלטנות, קוראים לזה.
שרירותי, איך מתכוונת?
שרירותי, כאילו, לא בטעות. עבר ראשון, לקחת.
מה את חושבת כשאת מגורשת?
זה לא דבר שהוא עושה משהו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
כאילו בגלל שפחות הוא אוהב אותנו.
זה שאלה אחרת, כי הוא מרגישה ככה וזה, אבל גזרה זה לא בגלל חטא. לא כתוב, ודווקא זה גזרה, זה לא חטא. זה בכלל לא במשחק של שכר ועונש.
בניגוד לשמיים והארץ, ששם כן הוא אומר.
לא, בשמיים.
סליחה, יום והלילה. שם הוא כן אומר שהיום טוב.
אבל עדיין, לא בגלל, אף אחד לא עשה שום דבר לא בסדר.
אבל כשאנחנו מדברים על
נו.
שיש גזירה, זה משהו שהוא כאילו לא נותן לנו לעשות את התהליך.
נכון, הוא לא נתן לה לעשות את התהליך, בגלל זה היא כועסת. היא אומרת, מה זה? אני לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום ואני מגורשת. זה ככה מתחיל הפסוק הראשון של התורה, וזה החוויה שהמדרש רוצה לקחת אותנו. מה? למה? ככה. אבל ככה זה הוא גם מרגיע את לא עשית כלום. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, שאתה שואל את עצמך, למה הייתה גלות? אז תמיד הולכים לחפש מה עשינו לא בסדר ולמה היה זה. והמדרש הזה אומר לך, הגלות היא ככה. שתיים, יש אחד אחר שלא עבר גלות, ונכון, זה לא פייר. ואין שום דבר שמבדיל ביניכם. באותו שטר, באותו כסף, התאומים זהים. תאומים זהים, זה שני הסעירים של יום הכיפורים. תאומים זהים. למה הוא הולך לעזאזל ולמה הוא הולך להשם? ככה. שום הבדל זה, כי אם הם היו נראים קצת שונה, היית אומר בגלל העיניים היפות של השמיים, הוא השאיר אותו. אבל הם אותו דבר פיקס, שום הבדל.
זה ממש
מזכיר לי טקטיקה
ההורית, שאומרת לילד, תראה, אני אומרת לילד, זה נכון, שילד שואל
אותי למה. חידוש, נכון? זה מותר, מותר במערכת שיהיה כך.
וזה מה שטוב לו, התשובה הזאת טובה לו.
כן. אז אז גם הוא אומר ככה. עכשיו, אם אתם...
אני מתאובה, כי זה מרגיע, זה מה שהוא מסוגל להבין, וזה מה שאומר, המדרש עכשיו, זה מה שאני מסוגלת להבין, הככה הזה, אבל באמת, באמת, יש סיבה.
לא, אבל הסיבה היא לא בגלל שעשית משהו. זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא שאין סיבה, וזה אחרי זה היא תצטרך לפגוש. אבל קודם כל צריך לדעת שבשלב ראשון היא לא מבינה בכלל. אבל המדרש בא להדגיש שהיא לא תגיע למסקנה שזה... בגלל שהיא לא בסדר, שהיא עשתה משהו לא בסדר, זה לא קשור, הגלות היא לא בגלל שעשית משהו לא בסדר, נחבר את זה עוד קצת, התשובה זה לא בגלל מישהו שעשה לא בסדר. החושך, הטוב עבור, התחתונים מתים, זה לא בגלל האדם, זה לא חטא אדם הראשון. בסדר? צריך לשבור פה את פרת, הפרה הקדושה של חטא אדם הראשון. זה לא, הקלקול בעולם לא בגלל האדם. תרגע.
אבל זה כתוב אחרי בפסוקים.
לכן.
אחרי שהוא עשה, אז הארץ היה יותר.
נכון, נכון. האדם סיבך עוד את התמונה. אבל אחר כך נצטרך מאוד מאוד לדון לקו זכות את האדם, שזה לא פלא שאדם לא כל כך הצליח להרים מצב כזה. כי המצב הזה הוא מלכתחילה מאוד מסובך. ואתה נכנס ומנסה להרים מצב מסובך, ואתה אומר, למה לא הולך לי? למה לא? לקדוש ברוך הוא כביכול זה ככה התחיל, אז מה אתה רוצה מעצמך?
יש תשובה לזה?
מה? למה? ללמה זה?
כן.
מה שאני רוצה היום, קודם כל, תלך עם זה. כן? אתה גם לא חייב להבין למה. לא, לא דחוף. העיקר שתבין שזה לא בגלל חטא.
אוקיי.
זה אחד. שתיים, השאלה היותר מעניינת תהיה בהמשך היא למה? לא למה. למה שלחו אותי לפה? לא איך הגעתי לפה. ומי עשה? ומי השם? אם זה אני, או אם זה הקדוש ברוך הוא, אם זה אשתי, או אם זה הילדים, או זה ההורים, זה התרבות המערבית, זה אירופה, זה הנצרות, זה מי שאתה רוצה, זה לא מעניין. כן?
התקשורת,
לא יודע מי השם, איך הגענו לפה, אוסלו, נכון? בגלל אוסלו הגענו לפה. אז הגלות היא עבודה של הקדוש ברוך הוא, וזה בשביל משהו, לא בגלל משהו. ואת זה היא עוד לא יודעת, ואולי יתגלה לה בהמשך, אבל העיקר לא בגלל משהו, זה העיקר.
בעצם כל מה שקורה לנו בחיים זה תמיד למה ולא למה.
זהו, זהו. ואז יש מימד בתורה של שכר ועונש, אבל המדרש הזה אומר לך, יש משהו יותר פנימי שהוא תמיד צריך לרקח לך את כל העיסוק שלך, למה ומה טעיתי ואיך עשיתי ותקע על חטא ואני לא יודע מה. מתחת לזה צריך להיות לך, זה לא קשור לחטא, זה למטרה מסוימת. זה לא האחורה, כן? אז באופן כללי זה משנה לך את התמונה. בייחוד את מה אתה צריך להסתכל ככה, על ההתרחקויות, על הגלויות, על הנפילות, על הסיבוכים, זה בשביל מה ולא למה. עכשיו, אבל מה שכן זה צריך לעורר, וזה בסדר, זאת אומרת, הארץ, החוויה הראשונה שלה זה, מה קורה פה, כן? אבל השאלה אם בסדר, זה צריך להפוך לתפילה. זאת אומרת, להתעורר למצב, כי הארץ עושה משהו טוב מאוד, שאנחנו לא עושים. אנחנו מכחישים את המצב. אנחנו עושים כאילו אין בעיה ואין לנו חסרונות, אנחנו מכסים את זה במלא שטיחים, כן? והארץ היא לא עושה את זה, היא מיד שמה את תחושת החיסרון והיא צועקת. היה מקום כבודו להריצו. אנחנו, בגלל שלא נעים לנו להיות בחוויה הזאת של מה וזה ככה ולמה וזה, מהר אנחנו מסדרים את זה יפה. או שאנחנו מסבירים למה זה קרה, זה נותן לנו שליטה. או לא יודע מה, אבל אנחנו לא מסכימים להיות במצב של החיסרון. ואם תהיה במצב של החיסרון, ואם זה למשל תבוא לקרוא את התורה, אז התורה תיתן לך אור. אבל אם אתה לא צועק את הצעקה הזאת, מה זה? אז אין, לא יגיע לך אור. אז אתה צריך להסכים להכיר במצב הזה שאתה בגלות. ואם אתה משחק שהכל סבבה, אז אתה לא תצא מהגלות.
קובי עוז שר שהגעגוע הוא משיח.
לא, לא, אבל זה עניין דומה. אז זה, ואז למשל, זה הופך לתפילה. שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו כולם כאחד באור פניך. אני רוצה להיות בארמון. והמשמעות של אור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה, חיים, אהבה, חסד, צדקה ורחמים. זה בדיוק מה שהארץ מרגישה שלקחו ממנה. ואז היא באה להתפלל על זה בתפילת 18. זאת אומרת, מי שראשונה התפללה תפילת 18 זה הארץ. היא אמרה, אני רוצה חיים, אור פניך, זה מה שאני רוצה. אני מרגישה את המרחק, ואני רוצה את אור פניך, וזה לא בגלל שעשיתי כלום. אבל... מה הוא רצה? זה הסבר יפה. יש את הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים. למה היו האימהות הקרות? כן, שלבנות קודם כל שאתה רוצה את זה בכלל. אוקיי. אז הבאתי לכם קטע קטן ששייך לזה מרבי נתן, שהופך את זה קצת לעבודה. אבל בסדר, אתם רואים איזה אוצרות אפשר לגלות משלושה פסוקים שקראנו 7,000 פעם, ודברים שממש יכולים לשנות את כל ההסתכלות. וגם אם עשית את זה כבר שנה אחת, אתה עושה את זה שנה הבאה, עוד פעם זה ישנה לך את כל ההסתכלות. למה? אני אומר, נוהג לומר שאנשים, נגיד, לומדים תורה באיזשהו שלב במרוכז, והם מקבלים את ההבנה הבסיסית שלהם של מה זה תורה. ואחר כך הם רצים כל החיים עם זה. רק זה עדכונים, זה עדכון גרסה. אנחנו צריכים לקנות אייפון 5 כל שנה, 6, 7, 8, לא רק עדכון גרסה. זאת אומרת, אתה חייב לבקש מהקדוש ברוך הוא כל שנה תורה חדשה השייכת לשלב שבו אתה נמצא בחיים. זה לא יכול להיות שאתה תבין את התורה, אבל זה לא רק ניואנסים, זה כל המבט הבסיסי שלך, לא יכול להיות שהוא יהיה אותו דבר בגיל 60 כמו בגיל 20. זה לא נסבל. אתה בכלל לא אותו בן אדם. זה לא שייך. אז אתה לשכוח. אתה צריך להסכים לשכוח את התורה, מה שאתה קראת אותו, כדי לפתוח פתח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך תורה בממד חדש. וזה בחינת כל הירידות והנפילות העוברים על כל אחד מישראל כפי בחינתו ומדרגתו. עד שיש שנפלו לעמקי תהום תחתיות חס ושלום. ואף על פי כן סוף כל סוף כולם יתקנו ולא יהיה נאבד שום אחד מישראל חס ושלום. כי השם יתברך חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. אז הוא אומר, בעצם התיאור הזה של מעשה בראשית הוא לא קרה רק במעשה בראשית, אלא הוא עובר על כל אחד אין סוף פעמים. כן? כי למשל אנחנו אומרים בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואם ככה, זה אומר שכל יום יש עוד פעם מחדש את התוהו ובוהו, ועוד פעם הוא אומר ויהי אור, ועוד פעם הוא עושה את ההבדלה, ועוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כן? יש, שמעתי את הרב בזנצון אומר שהחלל הפנוי מתרחש עוד פעם בערך באזור המנחה. ולכן הרבה פעמים יש תחושה של כלומיות כזאת. בערך בשעת בין הארבעים. כי העולם מתחיל להתכונן לבריאה מחדש. אז בעצם כל בן אדם עובר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא אומר שהוא לא אומר את זה פה על הפסוק הזה, אבל הבאתי לכם את זה על הפסוק הזה, שזה כל הירידות והנפילות שכל אחד מישראל עובר לפי בחינתו ומדרגתו, הוא עובר נפילות וזה. כל אחד צריך, והשלב הראשון שאדם בכלל ישים לב שהוא בירידה או בנפילה, ושיהיה מוגדר לו נכון מה זה ירידה ומה זה נפילה. זה עוד עניין שצריך לדבר, כי לפעמים אנחנו מגדירים הפוך. אבל נניח, הבנת, ונניח אתה קולט שאתה בירידה ונפילה. אפילו בתהום תחתיות. אפילו אם הגעת לחושך על פני תהום, נגיד. אף על פי כן, קודם כל תדע שבסוף תחזור. אז זה התשובה, כאילו התשובה שהוא אומר, בסוף תהיה בארמון. בסוף אתה תאכל. אז זה קודם כל, זה חשוב לדעת. חס ושלום, כי הקדוש ברוך הוא, השם יתברך חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, כי באמת. עכשיו זה הנקודה. כי באמת יש לפעמים, שדייקה כשאדם מגיע למקום נמוך ורחוק מהקדושה מאוד, שם דייקה התעורר בהתעוררות גדול להשם יתברך. ויש בזה כמה טעמים ובחינות. זאת אומרת, לפעמים אתה מגיע למקום שאתה ממש לא רצית להגיע לשם, מבחינת המצב הקדושה שלך. הוא אומר, תדע לך שלפעמים שם דווקא אתה תתעורר להשם כמו שלא התעוררת בחיים. והכלל. כי כשאדם פוגם ונופל על ידי זה למקום רחוק מהקדושה, אך השם יתברך חושב מחשבות לבלתי ידח מנו נידח, על כן מזמין לו שם רמזים לפי אותו מקום, ומזמין לו איזה זכות שיכול לזכות לפי אותו המקום הרחוק דייקה. וזה הניסיון והבחירה שלו. אז לפעמים הגעת לפה. אז עכשיו, אפילו נניח שבנגלה אתה עשית משהו כדי להגיע לשם. בסדר? יש לך, אם נגיד אתה עושה תחקיר, אז אתה תגלה שיש סיבות, אתה תרמת להגעתך למקום זה. בסדר? מה אתה צריך לעשות עכשיו? לשכוח מזה ולחזור לפוזיציה של המדרש. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה בגזרה. באתי לעשות פה משהו. באתי לאסוף פה משהו. באתי לאסוף איזה אור של הקדוש ברוך הוא שנמצא רק פה. זה לא למה הגעתי לפה, זה מה באתי לעשות פה. עכשיו, לא מה באתי לעשות פה רק להפריע חישוב, אלא זה מקום גרוע, גם בתור בפנימיות שלך, נפלת לאיזה מקום שבהגדרתך הוא מאוד רחוק מהקדושה. אם נפלת, אני לא יודע, יש אנשים ש... כן. לא, כן, טוב. ועל כן, אך השם יתברך חושב מחשבות לבלתי דח מנו דח, זאת אומרת, תדע לך שמפה יש מצב לחזור, ופה איפה שאתה נמצא יש רמזים. אז אם אתה צועק, איה מקום כבודו להריצו, אתה תקבל רמז איך יוצאים מפה, קודם כל רמז מה אתה עושה פה, ואיך יוצאים מפה, ובהמשך אולי גם תבין למה הגעת. הוא מזמין לו איזה זכות שיכול לזכות לפי אותו המקום הרחוק דייקה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם מזמן לך הזדמנות לעשות איזה משהו טוב. כמו שזימנו לסדום את ההזדמנות, ללוט את ההזדמנות לעשות הכנסת אורחים. כאילו הוא שם. והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו אפשרות לצאת משם. אז הוא מזמן לו את המלאכים. מאפשר לו לעשות הכנסת אורחים עכשיו. הוא תמיד מזמן לך איזה הזדמנות. וזה הניסיון שלו והבחירה. אז מה הניסיון והבחירה שלך?
נפוש את ההזדמנות.
כן, אבל גם אם יחזק ליבו בהשם יתברך ולא ייפול, וזה נקודה מסוכנת. כי החוויה של הארץ שהיא תואה ובואה ולמה ואיך זה ואיך המצב הזה ומה זה, זה רגע אחד ליד הייאוש והמשבר או לא יודע מה, ההתרחקות. ואם אתה מסובב את זה לחזק את עצמך בהשם יתברך ויזכה לזכור שם בהשם יתברך בכל עת ולעשות שם מה שיוכל, אז יוכל בקלות לשוב להשם יתברך. כי תשובה, כתוב בזוהר, שזה להשיב דבר למקומו. להשיב דבר שנזרק למקומו. זה תשובה. אז מה שכתוב לנו שכל העולם כולו, הארץ לפחות, נזרק מהמקום שלו בבריאה. זה גלות השכינה. השכינה גלתה מעצם הבריאה. אתה מחזיר אותה למקום. איך אתה מחזיר אותה למקום? אתה משתתף בצרתה. איך אתה משתתף בצרתה? אתה נזרק גם כן למקום רחוק. עכשיו, אם אתה מסכים לשתף את עצמך בצרתה ועכשיו להתקרב, אז אתה מתקן את השכינה. אתה מחזיר את השכינה למקום. אבל, רגע שנייה, אבל אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להיות בגדלות. אנחנו רוצים להיות במקום הטוב, ואם אנחנו נופלים, אנחנו אומרים, למה זה קרה לי? איך זה יכול להיות? הרי למדתי כבר ככה וככה שיעורים. אני הייתי אמור להיות כל הזמן בגדלות. כל הזמן בעליות. זה מה שאנחנו רוצים. אז אתמול למדתי בפרי הארץ, אז הוא אומר, זה חוצפה כלפי שמיה. הוא אומר שהגר בא לשאול את שמי, אני רוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת. מה זה רגל אחת? רק להיות בגדלות. אני לא רוצה לנפילות. אז שמי אמר לו, תלך מפה, אין דבר כזה. אבל הלל אמר לו, בסדר, תבוא ואחר כך נדבר. בסדר? אבל מה דאביד לחברך? זה חלק מהעניין שלנו. אין על רגל אחת. אדרבה, זה החלק היותר חשוב. זה אחד, וזה החלק היותר חשוב. אתה מסכים להיות בגלות ולעשות את התשובה? זה עבודת השם שלך. ואם אתה מתנגד לזה, אתה לא רוצה את זה, אתה כאילו, אז זאת אומרת, זה הניסיון והבחירה שלך, שכשאתה מגיע לשם, תפסיק להיות עסוק בלהאשים את עצמך, תפסיק לחוס על הקדוש ברוך הוא למה זה, ופשוט תגיד, אוקיי, אני לא מבין למה, זה בטח לא נעים, זה בטח לא פייר, אני לא מחפש פריות, זה לא פר. אבל אני פה. עכשיו אני מחליט להתקרב. ואם אני אחליט להתקרב, בקל אני יכול. זה מה שהוא אומר. אם אתה מחזק ליבו בהשם יתברך, ויזכה לזכור שם בהשם יתברך בכל עת, ולעשות שם מה שיוכל, מה מבקשים ממני שם? תעשה מה שאתה יכול. אתה בבור, אף אחד לא מצפה שתהיה איזה, אני לא יודע מה. תעשה שם מה שאתה יכול, תעשה תנועה של מילימטר, תצעק, יהיה מקום כבודו. לא יודע מה. תעשה מילימטר. אם אתה עושה מה שאתה יכול, כפי מה שמרמז לו, גם הקדוש ברוך הוא רומז לך את הרמזים, מה מצופה ממך לעשות פה, וזה לא הרבה. זה לא יותר ממה שאתה יכול. אזי בקל יוכל לשוב. זה קל. כבר דיברנו מזה שהרב קוק אומר, למה אנשים לא עושים תשובה? מה זה תשובה? לא חוזרים למקום שלהם, לא יוצאים מהגלות שלהם. למה? כי לא מאמינים כמה זה קל. לא מאמינים בקלותה של תשובה, ושהיא לא לוקחת זמן. לא, אתה כאילו אומר, וואו, זה קשה, זה מסובך, זה. והקדוש ברוך הוא אומר לך, זה קל, תלחץ פה על הזה, זה קל. כמו זה קל פה, ראיתם כמה אמרנו, זה קשה, זה גנוז, זה. רק התחלנו לשאול שאלות, התחילו לעלות דברים. שאלנו דקה וחצי, נכון? מה חסר? שנפסיק להגיד כמה זה קשה. בקל, כי לפי המקום הזה, יוכל לזכות בעבודה קטנה, לעשות נחת רוח להשם יתברך, מה שלא היה זוכה לזה במקום קדוש ביותר. אתה רוצה איזה עבודה שם למעלה. אומר לך, יש דברים שאתה יכול לעשות פה למטה, שאתה לא יכול לזכות לזה שם למעלה. ולפי המקום הזה, עבודה קטנה. כי ככל שהמקום יותר נמוך, מה שנדרש ממך זה עבודה יותר קטנה, כי שם למטה זה, יש עלייה יותר קשה. יותר תלול. וזה סוד גלות ישראל בכלל. ובפרטיות הנפילות של כל אחד ואחד שזה עיקר הגלות. זה לא בגללך, שלחו אותך לאסוף שם משהו, והאמת שזה קל. זה מה שהוא אומר. בסדר? מה? זה ספתח. בסדר? זה רק ככה לעשות חשק לתורה חדשה השנה. אולי אני אוסיף עוד מילה. שיש הרבה מקומות איך הוא שולח לך את הרמזים, מה אתה אמור לעשות שם. אבל המקום הכי מרכזי שהוא שולח לך את הרמזים, מה אתה אמור לעשות במקום שהגעת, איפה זה? לא בלימוד, בתורה. רק אם יודעים, אז תלמד, זה לא מסובך. זה לא מסובך, אתה פשוט לא שואל, אתה לא חושב שזה שם, נכון? כשאת באה לבית כנסת ואת עובדת את זה, את לא חושבת שהיום, כשאת תפתחי פרשת שבוע, הוא ייתן לך את התשובה, איך, מה את עושה במקום שהגעת אליו, ואיך יוצאים, ואיך שווים, ואת לא, אנחנו בכלל לא חושבים שיש את זה פה. אתה לא מחפש, אתה לא מוצא.
יש בזיכרון, כל המדרשים, כל הרמלה.
את עוד פעם, אז ברר לי למה זה קשה, זה לא קשה. זה לא קשה, די.
והיה לי כל המדרשים, כל המפרשים.
אבל 5 דקות של אימון אפשר לפנות את זה. זה לא מסובך. אני גם קראתי הרבה מדרשים. ומלמד. עדיין, העבודה הכי מרכזית שאתה עושה עכשיו, אתה בא לפרשת השבוע, תפסיק לחשוב שאתה יודע משהו. בוא נשמע חדש. זה לא כזה מסובך אם אתה רק מסכים. למה אנחנו לא מסכימים? כי מה יישאר לי אם אני אקחו לי את כל המדרשים והתורות שאני יודע? אני אהיה כלומניק. לכן אנחנו לא מסכימים, זה לא שזה קשה, פשוט לא בא לנו להתרוקן. אני לא יודע. מה אני לא יודע? למדתי כל הזה, אז מה? אני רוצה את כל ה... אני לא יודע כלום. זהו. חכי, זה הפסוק ראשון למדת. צריך להתמיד.